שתי הערות משלימות להלכה זין. ראשית, הרייבד חולק על הרמב״ם וכותב, אמר אברהם, כן, ראינו שהרמב״ם כותב שמותר להתפלל בקומה 100 של בניין, כי אנחנו סופרים את הגובה מרצפת החדר שאתה נמצא, זה לא מחשב מקום גבוה. ועל זה כותב הרייבד, אמר אברהם, וכולן אם יכול לרד למטה או להתפלל, ירד למטה ויתפלל. כן, ונראה מדברי הרייבד שאדם צריך לחפש מקום נמוך. אני מניח שאם אתה נמצא שם עם אלה, כי זה המשרד שלך וכולי, לא יודע אם הרייבד היה אומר שאתה חייב לרד במעלית 100 קומות בשביל להתפלל, אבל גם הרייבד רואה גם בבניין גבוה בעיה. עכשיו, רציתי להעיר שכל זה צריך לקרוא רקע פרשת שבוע שלנו.
חגים להם
בניינים? לא היה להם בניינים של 100 קומות, כן. לכן זה לא בעיה לרדת. לא היה. אבל אני רוצה להעיר...
אולי שלוש קומות להעיר להם, אולי.
כן.
אפילו זה אני
לא. אפילו זה לא, אוקיי. מה שרציתי להעיר, שכדאי לקרוא את כל ההלכה הזאת על רקע פרשת השבוע שנקרא בשבת הקרובה. עכשיו אנחנו נקרא איך אומות העולם אהבו להתפלל על הערים הרמים. והיו נוהגים להתפלל גבוה. ומי שמסתכל מבחינה טופוגרפית בהר הבית, קורה דבר מאוד מעניין, תעזור לי יוסי, כן? מצד אחד זו הנקודה הכי גבוהה בעיר דוד, כשמבינים שירושלים היא בעיר דוד, אז עולים לבית השם. אבל מי שמסתכל על הערים סביב לה, זו נקודה נמוכה. עכשיו, אני עמדתי על זה לעצמי, סליחה?
אין הכוח של השור, אלא בין כתפיו.
נכון? בין כתפיו שכן. אני זוכר את הרגע שהייתי בשילה וקלטתי שם, שזה לא מקרי, כי מי שהיה בשילה רואה אותו מבנה טופוגרפי. יחסית לשילה, תל שילה הוא במקום מוגבה, אבל מסביב יש שרשרת של הריב, שזה כמו איזה טבור, זה כאילו נקודה נמוכה אלומתם. וזה גם מקבל פנים חדשות שנמצאים בשילה וחושבים על המשנה במגילה, שבשילה אוכלים קודשים קלים כל הרואה. אנחנו בניגוד לבית המקדש, שאוכלים קודשים קלים בתוך החומות של ירושלים, בשילה זה כל הרואה, ואפשר לדמיין, אנשים עומדים על ההרים שם מסביב, אפשר לראות טוב את שילה. שמעתי, יוסי, תתקן אותי, שמצאו שם כזה חומה כזאת, שחושבים שזה היה סימון הקו של אוכלי הקודשים הקלים, נכון? כן, ככה שמעתי, כן. אבל זה נראה שזה לא דבר מקרי, כלומר, יש פה איזושהי שאלה בתפיסת עולם. האם האלוהות היא על הערים הרמים, האם צריכים לעלות גבוה, בעצם לעזוב את המקומות, לעלות גבוה כי האלוהות היא גבוהה, או האם יש פה תפיסת עולם שלמה, שזה לא רק ממעמקים, אז בית הכנסת שירד לפני התיבה, אלא גם את בית השם לא צריך לבנות גבוה. מצד אחד הוא כן צריך להיות גבוה, כלומר אני רוצה לחזור למבנה של עיר דוד. שלמה ודוד לפניו, הם עולים למעלה, כלומר, כן, מי יעלה בהר השם? זה צריך את התודעה. מצד שני, זה לא ההר הכי גבוה, כן, וכולנו מכירים את המדרשים גם על הר סיני, שלא בחרו את ההר הכי מרשים בעולם כדי לתת עליו את התורה. כן, לא יודע, ג'בל מוסא זה די גבוה, אבל... הוא לא הכי גבוה, אבל לא חיפשו את ההר הכי גבוה. כלומר, מצד אחד, אנחנו צריכים להיות בתודעה שאנחנו עולים, זה דבר שצריך להתאמן, לא כל אחד יכול להגיע לשם. מצד שני, כבוד השכינה הוא לא כי הוא על ההר הכי גבוה, על המקום הכי מרשים. אני גם חוזר לנקודה שעלתה בלימוד אתמול. לא צריך לעלות גבוה גם כי הוא נמצא שם בשמיים והוא לא נמצא פה. כלומר, אלוקים הוא טרנסדנטי, אבל הוא מנחיח את השכינה שלו בעולם. מי שקרא את החיבור, איש ההלכה, יודע שהמוטו המרכזי של החיבור זה וירד השם על הר סיני. שהשכינה הקדושה נקנית בעולם הזה, בחיים הארציים. נכון, זה לא, אם ילך למשל שתנח בגובה עיניים, זה לא יורד עד למטה. לא בגובה טבור, כן? כלומר, שכינה לא יורדת למטה מהסרה. לא על בכל ביבים, יש... השכינה היא בגובה, כמו המשל הזה של הגמרא בסוכה, שהשכינה לא יורדת למטה מהעשרה, זה כמו הר הבית לעומת עיר דוד, הוא לא יורד למטה, מצד שני, מסביב יש הרבה גרוע, אבל השכינה יורדת אלינו, אנחנו יכולים לעמוד לפני השם, כאן בעולם הזה, לא צריכים לעלות גבוה, כן? ולכן הר הבית הוא לא במקום הכי גבוה, המשכן לא במקום הכי גבוה, גם יהודי לא מתפלל במקום גבוה. כן, יוסי, תשלים לנו. כן, זה מין מאבק בזה, כן? אני חוזר, גם הר הבית, מי עלה בהר השם, זה גבוה, זה גבוה יחסית למקום שבו אנחנו נמצאים, כן? זה שם הגבוה, אבל לא צריך להיות הכי גבוה בעולם, אנחנו לא כך עובדים את השם. יש לזה גם השפעות, לדעתי, על ארכיטקטורה של בית כנסת, כמו ארכיטקטורה הרי שמקום תפילה, הוא אמור להשפיע על האווירה במקום. מי שמכיר קצת את להבדיל, אבל ראה איך נראות הכנסיות הגותיות והקתדרלות הקתוליות, שהן כולם הם הן ערים גבוהים במובן הארכיטקטוני, תקרות מאוד מאוד גבוהות, ופאר שהוא בא לפאר את הבורא, לעומת בתי התפילה של הפרוטסטנטים, שהקירות ערומים, פשטות כזאת, מה אתה אומר? אני מתפלל, כן, זה סגב כזה, שאתה קטן, ואתה הולך לעומת זאת לבתי התפילה של הפרוטסטנטים, שהדגישו יותר את האמונה, ואתה רואה חוויה אחרת שמתפלל, רק מסתכל על התמונות, כן, לא נכנסים לשם, כן, אבל לא נכנסים, אבל לפי התמונות, כן. בוא נגיד ככה, אצל הקתולים יש יצר הרע לעשות, להיות תייר אצלם, למרות שאסור להיכנס, אצל הפרוטסטנטים אין יצר עורק כזה, כי זה לא יפה, כן, זה רק כמו שטיבלך, כן, לא איזה משהו יצא דופן, כן. לא, אבל זה ברור שהארכיטקטורה משפיעה. עכשיו, אנחנו רגילים, בואו נראה את בית הכנסת שלנו. זה לא נראה כמו בית רגיל, כי מישהו יש תקרה כזאת בבית, מה פתאום, כן? מצד שני, יש בכל זאת, זה יחסית פשוט. מי שהיה באירופה,
יש בתי כנסת.
אמרו לי שכמה פה, הפסידו כמה שיעורים, היו באירופה. אז מישהו פעם היה בפירנצה, הוא ראה את בית הכנסת שם, הוא נראה כמו הבניינים ה...
באיטליה.
כן, עכשיו האמת היא, לא יכולת בעיר כמו פירנצה, שכל הכנסיות, לא תבנה בית כנסת כאילו באותה רמה. אם יש להניח, זה אותו אדריכל, ככה יש להניח. האדריכל לא היה איזה יהודי, לא יודע, כן, זה היה אחד מהאדריכלים שם בחבר'ה, ככה הם בנו בתי תפילה, אבל זה ודאי, אנחנו נגיע בעזרת השם, לא יודע, והרמה מדבר על בית כנסת בפרק ב' א', אפשר לחשוב אז, איך נראה בית כנסת ספרדי היום, כנסת אשכנזי, מה המבנה, בעצם מה המסר, אפילו מיקום הריהוט, מה הוא בא להגיד, איפה הבימה, איפה הטבע נמצאת, כן? כן, צורת הישיבה מסביב, האם בשורות, יש פה המון המון דברים לענות בהם. לדידינו, מה שראינו בהלכה הזאת זה לא מתפללים במקום גבוה, כן? בהלכה ו' ראינו יורדים נמוך. כאן למדנו לא במקום גבוה, והרייבד כאמור ממליץ אפילו לרדת מרשות לעצמה, למרות שהרמב״ם אומר, אז שם הנקודה, לא, הרייבד אומר, עדיף לרדת. הלכה אחת, כן, מישהו פה רוצה להעיר, כן, הרב מרקוס.
אני רוצה להגיד שבאירופה יש כנסת הרמב״ן, יש מסגר הגדול, אבל נגד רשות השמי לבנות
קבור. כן.
המסגר
היה כשיכול בבניין הכי גבוה, גם אפשר כנסיות, בואו נדלו. תראה את החורבה, מה שבנו מחדש, כן? כן, הלכה אחת. האומנים שהיו עושים בראש הכותל או בראש האילן, והגיע זמן תפילה. אז קודם כל, הערה ראשונה, אתם רואים באיזה שעה הם הלכו לעבודה. מתי מתחיל זמן תפילה? ג'יי, מתי מתחיל זמן תפילה? והנץ, אז הם הלכו לעבודה לפני הנץ, כן? זה דבר ראשון. לא שבע בבוקר, ולא אפילו פה הפועלים שבע בבוקר הם באים. כי אני חוזר מהתפילה, אני רואה אותם מגיעים. אבל כבר, וזה היה נוהג הקימה, וראינו את זה בחוד קריאת שמע. הם היו קמים עוד לפני השמש, בחברה בלי תאורת חשמל, וזה שעות אור זה דבר יקר, זה מצרך שלא מבזבזים אותו. ואז החברה האלה לא מתפללים לפני העבודה, הם צריכים להתפלל בעבודה, דבר די נפוץ גם היום, יש אנשים בגלל הפקקים וכולי, אוהבים לצאת מוקדם מהבית, ואז מתפללים במקום עבודתם, באיזה בית כנסת קרוב, אנשים שעובדים בתל אביב וכולי, אני שם, מכיר לא מעט אנשים כאלה, ועכשיו החבר'ה האלה עומדים בראש הכותל, שם הוא עומד על הפיגומים, או בראש האילן, מגיע זמן תפילה, עכשיו השאלה היא, האם הוא יכול להתפלל בראש האילן או בראש הכותל, אז אומר הרמב״ם, יורדים למטה ומתפללים וחוזרים למחתן. אני מזכיר שזה כאמור בניגוד לקריאת שמע, שאפשר לקרוא קריאת שמע בראש אילן ובראש הכותל, היא מזכיר לעצמנו את ההבדל בין הכוונה של קריאת שמע לבין הכוונה של תפילה, וכוונה של קריאת שמע אפשר לכוון אותה בראש כותל, לעומת זאת הכוונה של תפילה היא כוונה כזאת שזה לא אפשרי. אני חוזר, הפרק הזה משורשר על, על הגדרת התפילה כעמידה לפני השם ועל הכוונה, ולכן לא מתפללים בראש הכותל ובראש אלה, לעומת זאת, תראו, אם יהיו בראש הזית ובראש התאנה, מתפללים במקומם, אבל למה? מפני שתורכם מרובה, כי למה הכוונה? לא כי יותר קל לכוון שמה, אלא כי מה חייבים לשקלל? אם אדם יורד, אז הזמן שהוא הירידה, והזמן של העלייה, הוא התורה, אנחנו צריכים לשקלל אותו בתוך תמונה יותר רחבה של מרחב החיים, לא יכולים רק להגיד, טוב, תרד למטה, תעלה למעלה. מריות והתורך לרדת, הוא תורך גדול, כנראה העצים האלה הם בגלל המבנה של הענפים, שהתאנה הרי גדולה בצורה מאוד משונה, אתם מכירים, ענף יוצא מהענף, כאילו תפס ולרדת שם, זה לא, אין שם הסולם פשוט, כן? לגבי זית אני לא יודע לגמרי, אולי יש לכם רעיון, למה זית זה תורך מרובה לרדת? אבל בסופו של דבר משקלילים בין הקושי לכוון לבין השאלה של מה המאמץ שאתה עושה למען זה. ראינו רעיון דומה, תפיסת עולם דומה, גם עם נטילת ידיים. האם אתה...
כמה מרחק ללכת?
כמה מרחק? אולי תגיד, תלך 100 קילומטר. לא, יש מרחקים. אני רוצה לחזור על ההסבר שאמרנו שם ולהציע אותו גם פה. אם הוא במרחק שהוא הוא מעל 4 מיל, הוא פשוט לא קיים. אתה פשוט בן אדם, בלי מים. בן אדם בלי מים, אז בוא נשאל אותו מה הוא עושה. אבל זה לא שיש לך מים, כן? גם פה, אם זה תורך מרובה לרדת, זה לא אופציה לרדת. אז אתה פשוט בן אדם בראש זית. אז מה האופציות שלך? אני רוצה לחזור על זה, שאנחנו תמיד בוחרים בין אופציות. כמו במחשב, כשנדלק, נפתח הקופסה וכתוב, שמור, אל תשמור, ביטול. אתה בוחר בין אפשרויות? אתה מבין, עד מה אני מדבר? כשאתה רוצה לשמור קובץ במחשב, ואתה לוחד שמור, סייב. אז נפתח לך כמה אפשרויות, שמור, סייב, אל תשמור, דונט סייב, קנסל. ואחד מהם הוא הברירת מחדל, שחושבים שזה מה שרוב האנשים ירצו, ואם תעשה אנטר אז הוא יעשה אותו, אבל אתה יכול לבחור גם בחירה אחר, תמיד בוחרים בין אפשרויות. עכשיו, גם בהלכה אני בוחר בין אפשרויות. גם כשאני נותן פסק לאנשים, אני מודע לזה שאדם אחד ישאל אותה שאלה ושתי האפשרויות שלו הם א' וב', ואדם אחר ישאל שאלה והוא מתלבט בין ב' לג'. לא תמיד אותם אנשים עומדים בפני אותם אופציות. אתה צריך לשאול את עצמך מה האופציות. הוא מדבר במקרה שלנו, עץ רגיל, שאפשר לרדת ממנו בלי תורך מרובה. אז מה האפשרויות? אפשרות אחת היא להתפלל בראש הכותל, ואפשרות שנייה היא לרדת ולהתפלל. אז מה עדיף? לרדת ולהתפלל. אבל מי שעומד בראש זית או בראש תאנה, שזה תורך מרובה, אז האופציה לרדת לא קיימת. אז מה האופציות שהוא מתלבט ביניהן? בין להתפלל בראש הזית או... לא, להתפלל, אלו שתי האופציות, תתפלל בראש הזית. ככה צריך להבין את, כאילו, ברגע שאין אופציה לרדת, אז אני בוחר, אני נמצא בשאלה אחרת, אני בכלל לא נמצא באותה שאלה. בסדר? להמחיש את הדבר הזה? בסדר, אני אמחיש לכם. אני למדתי בישיבה עם שני ראשי ישיבה, זכר צדיקים לברכה. והתלמידים מאוד אהבו לראות מה ההבדל ביניהם. וכל אחד מהם שידר משהו קצת שונה. אבא מיטל שידר איזו מוסריות טבעית, ואבא זצ"ל יותר שידר אנושיות ולמדנות ליטאית, וההלכה כי יותר כיסוד החיים, להיות אדם מצווה. כלומר, גם אצל שניהם האנושיות הייתה הבסיס של החיים, אבל אצל אבא, האדם, בן אדם הוא מצווה. ויצב השם אלוקים על האדם בגן עדן. השאלה ששאלו את שניהם, ככה הגדה הולכת, שאלו את שניהם, יהיו על אי בודד ויהיו או בשר נבלה או בשר אדם. מה יאכלו? בואו נסביר את הקאץ', את הטריק, כן? בשר נבלה אסור בלאו, ובשר אדם אין עליו שום לאו, אולי הוא אסור באיסור עשה. אולי. תעיינו בסוגיה בכתובות בדף סמך, בריטווה שם, אולי מזה שכתוב לאכול בשר בהמה טהורה, אז אסור לאכול בשר אחר. אבל הוא ודאי חומרת האיסור שלו פחותה מחומרת האיסור של בשר נבלה. אז מה תאכל? ומה רצו לשמוע כמובן? שאבא מיטל יגיד, אני אוכל בשר נבלה, כי איך בן אדם במוסר הטבעי יכול לאכול בשר אדם? והרב, שההלכה המכוננת את חייו, יגיד, אני אוכל בשר נבלה. אני לא אגיד לכם מה הם ענו, כי זה אגדה, אז אני לא יודע מה הם ענו. אני יודע זה מה שהם רצו. אבל אני אגיד לכם מה אני הייתי עונה. זה, אותי לא שאלו אף פעם, כי לא, דעתי לא הייתה חשובה להם. אבל אני הייתי עונה בוודאות בשר נבלה, אבל אני אסביר למה. כי בשר אדם לא קיים, הוא לא אופציה, כמו שדיברנו קודם. למה התורה לא אסרה בשר אדם? כי זה בכלל לא עולה על הפרק, זה לא אפשרות לאכול. התורה אסרה לאכול את הסטנדר שלי. זה כתוב, לא תאכלו סטנדרים. כי זה לא אפשרויות, זה לא מאכל. שר נבלה הוא מאכל. אז צריך להגיד לא לאכול אותו. לא צריך להגיד לא לאכול בני אדם. בני אדם לא נועדו למאכל. כשאוסרים משהו, אוסרים משהו שהוא אופציה. גם אני יודע את השאלה שעוברת לכולם בראש, לא תרצח אוסרים כי בני אדם רוצחים. מי שלא מאמין לי, שילמד פרשת בראשית, שילך לבתי הסוהר, שיקרא עיתון, לא תינף כי בני אדם נועפים, וכולי וכולי. זה לא אומר שזו התנהגות נורמטיבית, או מוסרית, או מותרת, אבל זו התנהגות שבני אדם מתנהגים אותה. לעומת זאת, לאכול בשר אדם, זה בכלל לא התנהגות אנושית. התורה לא, היא לא, כמו זה שהתורה לא אוסרת, זה לא אומר שזה לא חמור. זה פשוט אומר שזה לא קיים. וגם פה, כשזה תורך לרדת, זה לא קיים. אין אפשרות לרדת. זה לא אופציה. ולכן אני נמצא מול שאלה אחרת, לכן אני פוסק אחרת. אוקיי, נמשיך. עכשיו תראו עוד דבר בתפיסת עולם של ההלכה. ומה הם מתפללים? אם היו עושים בסעודתם בלבד, תראו איזה מזכורת, אנשים יהיו מוכנים לעבוד פעם. פשוט תן לי ארוחת צהריים. מתפללים שלוש תפילות של 19 ברכות. היו עושים בשכרן, מתפללים אבינינו. אז בעצם, היות ולמדנו בפרק ב' שיש שתי אופציות של תפילה. יש תפילה ארוכה ותפילה קצרה. אני שואל את עצמי איזו תפילה יתפלל האדם הזה. האם הפועל הזה, בעצם מה עומד על הפרק? הזמן של בעל הבית. על חשבון מי הוא מתפלל? אם הוא מתפלל על חשבון הזמן של בעל הבית, גם מוסר עבודה זה חשוב, כן? גם זה אסור לבזבז אותו. או אם הוא מתפלל על חשבון עצמו. אם אתה מתפלל על חשבון עצמך, תאריך בתפילה. אם אתה מתפלל על חשבון בעל הבית, מי נתן לך את האפשרות להאריך בתפילתך על חשבון מוסר העבודה שלך ואחרים? מי לימד אותך דבר כזה? ולכן אומר הרמב״ם, אם עושה בסעודתו בלבד, אז יש להניח אם כך שאיזה מין הסכם עבודה יש לו עם בעל הבית. בעצם של מי הזמן? ההנחה היא שאם הוא רק עושה בסעודתו, אז ביסודו של דבר בעל הבית לא קנה אותה. אני אגיד לכם דבר מוזר, אולי זה יישמע לכם משונה לאדם המודרני, אבל יש דיון מאוד מפורסם במחנה אפרים. מי זה המחנה אפרים? אני אסביר. זה ספר של אחד מגדולי טורקיה מהמאה ה-18, רבי אפרים נבון, שהוא ספר למדני ראשון במעלה, הוא הרבה לפני השפה הלמדנית של רב חיים, אבל הוא מלא בדיונים למדניים. אספר לכם מה יעשה מאוד יפה על הספר הזה. כשסבי הרב זצ"ל היה ילד, מאוד חשקה נפשם ללמוד מחנה אפרים, אבל לא היה מחנה אפרים בעיר שהוא גר בה. יום אחד עבר שם איזה יהודי שהיה לו מחנה אפרים בתיק, ומורה נורא התרגשו, ביקשו שייתן להם קצת לעיין בספר, והתחילו לעיין, ופנו אליו ואמרו, בוא נקנה את זה ממך. הוא לא רצה למכור להם. התחילו להעלות את המחיר, הגיעו עד רמה שמוישה סולובייצ'יק, אבא של הרב, הציע לו שווה ערך של משכורת חודשית שלו. והוא לא הסכים למכור. אז אמרו, בסדר, אפשר עד שאתה הולך לעיין? כן. למדו מי שמר כל הלילה מחנה אפרים, לבלוע עוד כמה סימנים, עוד קצת ללמוד. זה היה המסירות שלהם בתורה. ואז הוא בבוקר לקח את הספר והלך. הרב קפח מתאר, מי שרוצה לראות בתימן דברים דומים, היו מושיבים, בתימן היו יותר חכמים, היו מושיבים המון אנשים מעתיקים. זה מה שהיו עושים. ויש לו תיאורים יפהפיים, איך היו מעתיקים. היה מגיע מישהו עם איזה כתב יד, כולם מתיישבים ומעתיקים את זה. שיהיה אצלם עותק, כן. ואז הוא סיפר לי הרב שהוא פנה לסבא שלו, לא רב חיים, הסבא השני, רבליה פרוז'נר, בליה ופיינשטיין, ולא היה מחנה אפרים. אז הוא אמר, אולי סבא יכול לשלוח לנו, אז הוא אמר, הוא מפחד שזה ילך לאיבוד בדואר, כאילו, כבר הדואר ברוסיה לא היה משהו. אז שנסעו אליו לביקור, רק אז עוד פעם היינו בספר. הוא אומר, גם מחנה אפרים, יש לו דיון מאוד מאוד מפורסם, מה מערכת היחסים בין בעל הבית לבין פועל. האם בעל הבית קונה את הפעולה, הוא מתחייב לעבוד, או האם הוא קונה את גופו, כאילו הוא שלו. הוא שוכר, כמו שאני שוכר אוטו, אז את מה שכרתי? אני יכול להגיד, אני שוכר את הנסיעה, או אני שוכר את האוטו, אני שוכר אותך. עכשיו, זה נשמע מוזר לאדם מודרני שאנחנו נתאר מערכת יחסים כזאת, כי מערכת יחסים כזאת היא לכאורה, מה, מישהו אדון על השני, זה לדבר בשפת העבדות. אבל צריך לדעת שיש לו גם יתרונות, ואני אסביר מה למשל הנפקמינות שעולות. הוא מפנה לתוספות מפורסם בקידושים, שמדברים עם מחלה מלמד. אדם שעובד אצל אנשים אחרים. בואו תקחו, נתרגם את זה לשפת ימינו, אבל בשפה של המחנה אפרים, לפני 200 שנה, הוא כבר חושב במונחים האלו. אם אדם עובד על בסיס של שעות, אם הוא חולה, זה בעיה שלו, הוא לא בא לעבודה, נכון? מגיע חג, נגיד מישהו שמשלמים לו 50 שקל לשעה, 100 שקל לשעה, אתה בא לעבוד, תקבל, אתה לא בא, לא תקבל. ואני עובד על בסיס חודשי, אז החופשות הם על חשבון המעביד. כלומר, אם הפועל מוכר לבעל הבית את הפעולה שלו, אז הוא עובד. נתן לבעל, לא עבד, לא נתן לבעל הבית סחורה, אבל אם בעל הבית קונה אותו, כמו שאם האוטו שלי נתקע, הבעיה שלי, אם הפועל שלי נתקע, הבעיה שלי. שיש תוספות שם שדנים על מלמד, שהתחיל ללמד, והוא חלה, האם הוא מקבל דמי מחלה? אז היום בשפה, בעולם שלנו, תקנו תקנות של זכויות סוציאליות, שבאו בעצם להעניק את זה. בעולם של המחנפיים, איך מעניקים זכויות סוציאליות? הופכים לעבד, ככה, כביכול, עבד חלקי, שהרי ההלכה היא שפועל חוזר בחצי היום. איזה סיבה הוא פועל בחצי היום? כדי שהוא לא יהיה עבד, הכל עוד שהוא לא חוזר, כן, זה עבד נורא נחמד, עבד שיכול להוציא את עצמו לחופשי, כן? רק בעיה אחת, הוא יאבד את המשכורת שלו, כן? אבל זה, צריך להבין שהמטרות של שוק העבודה המודרני, שרוצים להגן על הזכויות של הפועלים, גם שפת ההלכה חיפשה מענים לבעיות, אלא רק שהייתה צריכה לקרוא לזה במילים אחרות. עכשיו, במידה מסוימת, אני חוזר לרמב״ם שלנו, של מי אתה, כן? אז הרמב״ם פה מבדיל בין אדם שעושה בסעודתו לבין אדם שעושה בשכרו. אדם שעושה בשכרו של בעל הבית, הוא לא יכול לבזבז. לעומת זאת, אם רואים שזה גם מחמיר עליך. לעומת זאת, אדם שעושה בסעודתו, אז הזמן שלו, ולכן מה הוא עושה? הוא מתפלל רק, בסעודתו הוא מתפלל רגיל, בשכרו מתפלל אבינינו. ובין כך, ובין כך, ראינו בשבת בשיעור מי שהיה, גם פועל, שגם שם יש אותה הבחנה. פועלים שזה על חשבונם, אז הם התפללו, הם יברכו ברכת המזון מלאה, מי שעל חשבון בעל הבית יתפלל ברכת המזון מקוצרת, כי צריך לחוס על זמנו של בעל הבית, שיחשוב על זה כל אחד שמבזבז את זמנו על חשבון המעביד שלו בגלישות מיותרות באינטרנט וכל מיני דברים למיניהם, שהוא מבזבז את הזמן שהוא היה אמור לעבוד, וישאל את עצמו האם כך ראוי לנהוג. בכל אופן, אומר הרמב״ם, ובין כך ובין כך, אין יורדים לפני התיבה ואין נושאים את כפיהן, זה לא שייך בכלל לעשות בראש אילן, כן, בראש זית, כן, לעשות שמה. וגם אני חושב, בין כך ובין כך, מה הכוונה? גם כשיורדים למטה, נכון? כלומר, הם צריכים למהר, הם לא יכולים... האם זה, הבעיה היא המהירות, כי זה לוקח זמן, כי אין שמה מקום מתאים. לי נראה שזה המהירות, אבל אני לא בטוח. בכל אופן, למרנו את עניין מה שהרמב״ם קורא, תיקון המקום. ועכשיו אנחנו עוברים להלכה ט' השוויית הכל כיצד. לא יגביה קולו בתפילתו ולא יתפלל בליבו. אלא מחתך הדברים בשפתיו ומשמיע לאוזניו בלחש. ולא ישמיע קולו אלא אם כן היה חולה, או שאינו יכול לכוון את ליבו עד שישמיע קולו, הרי זה מותר ובלבד שלא יהיה בציבור כדי שלא תתערף דעתן מקולו.
הרמב״ם הפעם לא מתפלל עם קרלינסטון.
עם מה?
עם חסידי קרלינסטולן.
קרלינסטולן, כן. רמב״ם גם לא התפלל עם האנשים בזמן התנ״ך, כן? גם ישיבת הר עציון בראש השנה יום כיפור צועקים, כן? אז בואו נדבר קצת. למה זה לא מפריע? אתה יודע למה זה לא מפריע? כי כולם צועקים ביחד. למה בבית מדרש זה לא מפריע שלומדים בקול? למה? למה? הספרייה השקטה, זה הכי, הכי כיף, נכון? למה זה לא מפריע? כי כולם לומדים בקול. וגם, סליחה? כן, כי כשאתה מדבר בקול, אתה לא שומע את האחר, אתה שומע רק את החברות. עכשיו, גם היום בספריות אקדמיות, צריך לדעת, פתחו חדרי בית מדרש, כלומר, למדו שזו טעות, שהחדר היחיד שאפשר ללמוד זה חדר עם דממה. כי יש משהו באינטראקציה בין אנשים, במיוחד שהיום המחשב תפס מקום אחר בלימוד, אז הוא גם משפיע. אבל בספרייה בהר הצופים, יש להם כל קומת הכניסה, חדר רעש, כן.
בזמני, בשיר ובלסת, הגיעו קבוצות תיירים. אז אני שמעתי, המדריך אומר להם, and this is the study hall, הבית מדרש. נכנס בשביל הרעש, לא הבינו, מה זה? הסטודיו זה מקום שקט.
בכל אופן, בואו נראה את, את הדברים של הרמב״ם. קודם כל, הרב ווליצקי הזכיר את קרלין סטולין. די להסתכל בתנ״ך ובמקור להלכה הזאת כדי לדעת שכשחנה מתפללת בשקט, זו מהפכה דתית. אלי חושב שהיא שיכורה. כי איך היו אנשים מתפללים בתקופת התנ״ך כנראה, עד חנה, היו צועקים. צועקים בתפילה, פורסים כפיים, צועקים, יכולים לצעוק מסיבות שונות, רוצים שהוא ישמע, דיברנו על זה קצת אתמול, הוא רחוק, צריך לצעוק, כן? איך אליהו לועג, הזכרנו את זה אתמול, איך אליהו לועג לנביאי הבעל בהר הכרמל, אולי הוא ישן, צריך לצעוק חזק, להעיר אותו, זה כמו לעיר מתבגר, ככה זה כמעט נשמע, עיר מתבגר לתפילה בבוקר, כן? אליהו ככה מתאר, ככה הוא לועג להם, תצעקו חזק, כן? אולי הוא ישמע, ועכשיו זה ברור, או זה עוזר לכוונה, למה צועקים בקרלין סטולין? לא כי הוא לא שומע. זה מבע של התרגשות, שזה בא מתאומות הנפש. כשאני חושב על הצעקות בבית המדרש בארץ ציון, שאלף אנשים קוראים ביחד, זה עם עוצמה, זה חזק, כן? וחנה עשתה פה מהפכה דתית, שתפילה, הנה, עכשיו, הרמב״ם בעיקר הוא יאהב את זה, כי התפילה ברמב״ם היא עבודה שבלב. עבודה שבלב היא פעולה אינטימית. כלומר, גם כשאתה צועק, אחרים יודעים מה אתה אומר. ברגע שאתה מתפלל בלחש, זה הופך את זה לאינטימיות. אתה גם יכול להגיד דברים שאחרים לא יודעים מה אתה אומר, יש מקום למבע אישי וכו'. ומה שבאמת יפה, הם חושבים מקום אנשים שחנה, חז"ל למדו ממנה איך מתפללים. גם רואים שזו תפילה שהתקבלה, תפילת היחיד, תפילה אינטימית, שהתקבלה נגד כל הכללים של אותו זמן. הכהן עומד שם ומסתכל ו... לא מצליח להבין, אבל חז"ל למדו ממנה איך מתפללים. ומה שהרמב"ם מדגיש פה, אנחנו צריכים לסיים, כן, זה לגבי...
אם יש יותר,
כי זה פחות מפריע. כי זה שלידך, יכול להסתכל בסידור. נכון, בכל אופן, בסופו של דבר מודל התפילה של חנה התקבע. אבל, כן, בבקשה.
אם הרמב"ם אומר שלא מתפללים בקול גדול, אז איך, איפה המקום שאוכל לתירוצים האלה, שאם כולם צועקים זה בסדר, הרמב"ם אומר שזה לא? אולי הרמב"ם... מה?
שאלה מצוינת, אבל לא כולם לומדים את הרמב"ם, לא כולם עושים כמו.
אבל אולי הרמב"ם מדבר רק על תפילת יחיד.
אתה צודק שתפילת הבסיס ברמב"ם היא יחיד, רק אני אגיד שהרמב"ם כותב שבציבור דווקא לצעוק פחות מיחיד, כי אתה תפריע לאחרים. אנחנו צריכים להפסיק, אבל השאלה שלך מצוינת, התשובה היחידה שאני יכול לומר זה שרוב העולם לא רמב"מיסטים, ולא כל דבר שרמב"ם בכל תפילה, ככה עושים כל העולם, זה מה שאני יכול להגיד.